שעה היסטורית. מרומנטיקה לפרוטסטנטיות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על גתה ושילר באירופה של המאה ה-17.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
נדבר על נושא המשמח בהתחלנו פעם הקודמת, וזה ההתפשטות האידיאולוגיה הרומנטית בכל ארצות אירופה המערבית. ויש לנו מקרה מאוד ספציפי, זה נקרא הסבלותיו של ורטר הצעיר, הרומן שעשה את גתה מפורסם בכל אירופה, וכנראה גם קצת באמריקה, כי זה היה למעשה הפעם הראשונה שאהבה רומנטית הוצגה בכל מליאותה, בכל בעיותיה, ובכל השאלות שהיא שאלה את עיפות האירופאית.
על יסורי ורטר הצעיר דיברנו בהרחבה בשבוע שעבר, סיפור על אהבה שסופו הוא טרגי.
ורטר הצעיר כתב למעשה מכתב אחד, ששם הוא קם קץ ליחסים שלו עם שרלוטה. אבל זה כמובן זיזה את הקוראים, והיו מקרי התאבדויות בציבור, בנוער המשכיל. עד כדי כך התרשם בספרו של גתה. ובכן, קודם כל אני רוצה לדבר על נושא מאוד מלבב, וזה גתה בוויימר. ויימר הייתה בירתה של מדינה קטנטנה, זקסן ויימר, שהדוקס היה נער, בן 19, אשר הגיע לבגרות פוליטית רק עכשיו, בדיוק כאשר גתה הצעיר, לא עד כדי כך צעיר, אבל גם הצעיר, קיבל ממנו הצעה להיות יועץ החצר.
תמפה אותנו מבחינת רצף הזמן וגם מבחינת השלטון באותה תקופה. גרמניה כבר מאוחדת, אנחנו מדברים...
לא, על... מה פתאום?
עדיין יש לנו הרבה מאוד מדינות נפרדות.
כמה מאות מדינות.
וויימר היא בירתה של אחת מהן.
הקטנה, לא הקטנה ביותר, אבל הקטנה. ויש שם ארמון כמובן, ויש חיי רוח, ויש מסיבות, ויש עובדה מעניינת. שהשליט הוא בן 19, והוא מתיידד, והתיידדת גדולה מאוד עם גתה.
שאז הוא בן...
20 פלוס.
גם בחור צעיר.
כן. והם מתנהגים יותר כמו שני סטודנטים, במקום אנשים בעלי סמכויות. האמת היא שהם עשו דברים שלא היו מקובלים בתקופה הזאת. שם היה חוק האתיקטה. אשר היה שולט על יחסים בין אנשים בעלי מעמדות שונים. ולמעשה, גם הדוקס קרל אוגוסט בוויימר, וגם גתה הצעיר, לא כל כך כיבדו את האתיקטה.
שמה בעצם אמרה האתיקטה?
אתן לך דוגמה, למשל, הם ישבו במגפיהם. זה היה בניגוד לאתיקטה.
כלומר, האתיקטה הייתה בעצם קוד התנהגותי של מה מותר ומה אסור.
מחמיר.
מחמיר מאוד.
כן.
שהתייחס רק לבני האצולה?
לא, לא האצולה. המלוכה עולה האצולה השלטת. בעצם עובדה, בעצם גתה זה שבא נתקבל פתאום כיועץ לדוקס, כאשר לא היה לו שום תואר אצולה. לא היה פון גתה, סתם גתה. ואבא שלו עסק בעסקים בפרנקפורט.
Thank you.
איך בעצם הוא פגש את יורש העצר בעקבות פרסום הספר איסורי ורטר הצעיר?
כן, לא ספיק, והיחסים שלהם היו מאוד מאוד חברים. הם קודם כל הם קראו לעצמם דו, אתה, מה שלא היה מקובל, כי אתה חייב לקרוא זי, כאילו אתה במספר רבים.
גם בגרמנית, כמו בצרפתית ובשפות נוספות, יש פנייה של אתה בלשון של כבוד, ויש פנייה חברית יותר, לא פורמלית. אז הם השתמשו בפנייה חברית יותר.
כן, שלא היה מקובל. ולמעשה הם עשו קודם להרפתקאות, לטיולים בקברים, השתתפו במסיבות של העיקרים, חתונותיהם, ומה שמעניין מאוד, שבמסיבות שהם ארגנו, הם קראו אחד לשני דו, ולא שמרו על כל כללי אתיקטה. הם למעשה צפצפו עליהם. הם חשבו שניהם שזה מיותר. הדוכס הציע לגוטה להיות יועצו. אבל זה לא היה מקובל שאדם שלא אציל יהיה יועצו של שליט.
אז מה עושים?
אז הוא קיבל את היועץ, למרות הכל. כלומר, זה הייתה התגרות באתיקטה.
כלומר, פעם אחר פעם הם בעצם מפרים את כללי ההתנהגות המקובלים של אותה התקופה.
כן, אבל זאת הייתה שעוריה עולמית. אל תשכחי שגרמניה הייתה אומה גדולה מאוד, מסועפת. ועכשיו פתאום, אם בסקסן ויימר קורה הפרה כזאת, אין כאן גבול. ולמעשה הדוכס נותן לגוטה בית קטן ליד הנהר, שם הוא יגור 8 שנים. לאחר זאת הוא מלא אותו כל פעם בדרגה, וכל עלייה בדרגה זה גם עלייה במשכורת.
יפה.
יפה לבן מי.
יפה לגוטה.
כן, כן, אבל לא אנשי מסביב לגוטה, שהיו מקנים בזה.
אז זהו, לא היה איזה מבוגר אחראי, אני לא יודעת, יועץ נוסף לדוכס, שיאמר לו, בחור צעיר, אתה מגזים, אמנם אתה מיודד עם גוטה, אבל הבחור הזה לא יכול להיות יועץ, הוא לא יכול לקבל העלאה בדרגה בכל שנה, והעלאה בשכר. לא היה מישהו שיגיד לדוכס?
לא, לא, זה טוב מאוד, כי האושר הגדול של הסיפור הגרמנית. והם התנהגו בצורה, כאילו היו 2 סטודנטים.
אבל היו גם לגוטה סמכויות מעשיות?
הוא אפילו ניסה לפתוח מכרות למען הדוכסות. ככה הייתה השקפה של חלוץ הקיים הכלכליים.
Thank you.
מה שאני לא מבינה זה מתי היה לו זמן לכתוב, כי אם הוא בלילות הסתובב והשתובב עם הדוכס הצעיר, ובימים חיפש מכרות ופעל כיועצו של הדוכס, אז מתי הוא הספיק לכתוב את כל הספרים שהוא כתב?
זמן, קודם כל הוא שמר את הספרים במוחו, ומה שזה נהדר, זה שהוא שמר את הרעיון עד שלבשלותו הסופית. ואז פתאום הוא היה כותב, יושב, הוא כותב ספר מושלם. ביקרו מאוד את הילדות, נערים סטודנטים, אבל הם עשו דבר גדול מאוד. הם זיקו את המדינה הקטנטנה שלהם, ולמעשה בסוף התקופה הזאת שהיא ארוכה מאוד, לפני שגוטה ימות בגיל 82, אחרי שהוא לא עזב את ויימר אף פעם, שיש עכשיו ערכים גדולים מאוד ודוגמאות גדולות מאוד. הם העלו על די מה שהייתה השתוללות בהתחלה, או החליקה על הקרח לאורך האבוקות. זה מה הוא לעשות.
אבל אם אני יכולה להחזיר אותך לתקופת ילדותו של גטה, אתה כבר מביא אותנו לשלב שבו גטה מיודד עם הדוכס של ויימר.
כן.
אבל מה היה לפני כן? כלומר, מאיזו משפחה הוא הגיע? איך הוא התגלגל בכלל
הוא
לעולם הכתיבה?
הוא הגיע למשפחה של סוחרים ואנשי בורסה, והאבא שלו לא כל כך הסכים שיעבוד את הדוכס, כי הוא חשב שזה משהו שטחי, לא מעמיק, ואין לזה המשך. וזה הוא טען לכל אגף, מפני שזה היה למזלו הגדול של בנו. גילת בנו הייתה לחשוב על זה נושא, לפתח אותו במוחו, ולאחר הזאת להוציא ספר שיהיה מושלם.
כלומר, מה, הוא ישב וכתב רק טיוטה אחת לכל ספר? הוא לא תיקן ושיפץ ושינה?
הוא קודם כל חשב כל הזמן, והמחשבה שלו נוצרה סודו. הוא לא התחלק עם אחרים. ואנשים חברו שכן, היו מאוד משתממים, כאשר הם ראו את היכולת הפנטסטית הזאת ליצור דמויות, גם של נשים, גם של גברים, גם של היסטוריה, גם של מיתולוגיה, על ידי אדם אחד, שהוא היה למעשה גאון.
מה היה הספר הבא שפרסם גטה?
הספר הבא היה בקשר עם המיתולוגיה היוונית. וזה הפתיע מאוד שפתאום מן הדבר המודרני על סבלותיו של ורטר הצייר, פתאום קופסים ליוון העתיקה, ובידע גדול וביכולת מושלמת עושים את הטרגדיה של איזו יעילה יוונית ויוון העתיקה. ולאחר זאת הוא כתב מחזה על מרד ארצות השפלה נגד הספרדים. ובעשה כבר מבחינה מסוימת מוזיקה מודרנית. ומעניין מאוד שהוא מעריץ שם את האדם שגם היום ההולנדים רואים בו המייסד של עצמאות ההולנד. ככה שאפשר להגיד שהנושאים שהוא בחר לעצמו היו נושאים אופנתיים. ושדבר עשה אותו עוד יותר פופולרי, כולם רצו לקרוא את החדשות האחרונות של ההיסטוריה.
Son équipage à cheval est monté la fa la mi fa la sol fa la mi fa la sol fa mi ré ut où allez-vous mon prince demande l'aiguiller où allez-vous mon prince demande l'aiguiller je vais aller en guerre tout droit Saint-Dizier, la fa, la mi-fa, la sol fa, la mi-fa, la sol fa, mi-ré, put. Sa femme lui demande, prince, quand reviendrai, sa femme lui demande, prince, quand reviendrai, je reviendrai. reviendrai à Pâques ou à Noël, la fa, la mi fa, la sol fa, la mi fa, la sol fa, mi ré. Voici Pâques venu et la Noël passée. Voici Pâques venu et la Noël passée. Le beau prince d'Orange n'y est point arrivé. La fa, la mi fa, la sol fa, la mi fa, la sol fa, mi ré. Sa femme en est en peine et ne fait que pleurer. Sa femme en est en peine et ne fait que pleurer. Elle entre dans sa chambre pour son corps y parer. La fa, la mi fa, la sol fa, la mi fa, la sol fa, mi ré.
אז בוא ספר לנו באמת את הסיפור של המלחמה של הולנד בספרדים.
ובכן, אני רוצה להגיד לך שזה היה סיפור מאוד מאוד יוצא מן הכלל, מפני שההולנדים הם היו עם שדומים לגרמנים, השפה דומה, אבל הם היו תחת שלטון ספרדי. ספרד הייתה אימפריה של מאות מיליונים, ההולנדים במאה ה-16 היה מיעוט קטן, אבל הם עמדו למען עצמאותם והם ניצחו במלחמה. האדם שעשה את זה היה הגיבור הלאומי של הולנד עד היום הזה, וילהלם השתקן.
מי הוא היה?
הוא היה נסיך בית אורנג', כלומר להציל הולנדי, אשר הגיע למסקנה שהולנד זקוקה לעצמאות. סוף סוף הולנד הייתה כבר אימפריה קולוניאלית. היו לה כאלה מושבות, ופתאום ליפול עוד פעם תחת השלטון הגרמני צר המוח, זה היה בלתי אפשרי.
אז הולנד למעשה מדרדרת במעמדה מי, לא מעצמה, אבל בכל זאת, מדינה שהצליחה להעמיד קולוניות, היא נופלת שוב בשבי, או נגיד תחת הכיבוש הגרמני.
כן, פחות או יותר.
באיזה שלב הספרדים נכנסים לתמונה?
הספרדים ניצלו את העובדה שכריסטופור קולומבוס גילה את אמריקה, אם כי האיש שאני מדבר עליו, הדוכס החדש, הבלגי,
וילהלם השתקן.
וילהלם השתקן התחלק עם עניינו גם על אמריקה וספוצ'י. כלומר, אותו אדם ש... אמר כן, אמריקה היא לא הודו, מפני שהם קראו הרי להודים אינדיאנים.
כן.
וקשו שזה הודו, זאת יבשת חדשה. וזה הקריאה המפחנית הזאת, והנכונה מבחינה גיאוגרפית, היא קבעה את גורלה של אמריקה הלטינית.
אבל איך זה מתקשר לנו להולנד?
הרי הם היו תחת שלטונה של הולנד. ההולנדים גידלו כל מיני מקומות.
אוקיי.
מפלאים ולוקיינוס האטלנטי, הקיעו מחסנים.
כן.
הקיעו להיות סוחרים, והם היו עדיין הנתינים של השליט סקסה ויימר, כשהם למעשה היו בראש אימפריה קולוניאלית.
צריך להבהיר שכשאתה מדבר על ההידרדרות של הולנד ועל הכניסה של גרמניה, לא מדובר בכיבוש צבאי של גרמניה, אלא בחלחול של התרבות הגרמנית לתוך הולנד.
זה נכון מאוד.
ובעצם הולנד קצת מאבדת את זהותה העצמאית.
כי השפה ההולנדית דומה מאוד לגרמנית. על עצם היום הזה.
אבל אז מגיעים הספרדים והם כובשים בכוח את הולנד.
הם כובשים בכוח את הולנד, כן. מפני שהם טענו שזה עניין של ירושה, והולנד מגיע להם מתוך חוק ירושה, מה שזה לא היה נכון.
Thank you.
תסביר לי איך מדינה שלמה יכולה להגיע למדינה אחרת בתור חוק ירושה. אני מכירה מאבקי ירושה על דירות, אני מכירה מאבקי ירושה על מגרשים, על הון בבנק. אנחנו מדברים כאן על מצב שבעצם טוענים שמדינה שלמה אמורה לעבור בירושה. איך זה עובד?
ובכן, הייתה משפחה מקומית, משפחת אורנג', אשר נקרא ככה, בפני שהיה להם איזו אחוזה בדרום צרפת, ושם הייתה עיר בשם אורנג', והם היו נסיכים אורנג'. דרך אגב, היום יורש העצר של הולנד נקראת נסיך אורנג', מאז. ואם כי הדגל שלהם הוא כחול, לבן ואדום, הצבע המלכותי זה תפוס, אורנג'. ותמיד כשיש חגיגות, מניפים את הדגל התפוזי.
אז איך המשפחה הזו בעצם טענה לזכות הירושה?
מפני שהם כבשו את המקומות, שם הופיעו המושבות המערביות מעבר לאוקיינוס השקט.
אז מכיוון שהם כבשו את הקולוניות ההולנדיות מעבר לאוקיינוס השקט, הם רצו גם אחיזה על הולנד עצמה?
לא, הם טענו שהכניסה מן המשחק הבינלאומי הוא גדול כל כך שיש להם עצמה קולוניאלית, והם היו גם מודעים, מפני שתמיד באותה תקופה היו מחפשים ירושות כדי להזיק את הכיבוש מסוים.
כלומר, לא היה להם בסיס אמיתי לטענה.
אני לא יודע, בסיס אמיתי או לא בסיס אמיתי. היו אנשים שטענו, כן, אנחנו גבשנו. אלא מה, הם תמכו גם במרד ההולנדים נגד ספרד. והגיבור שלהם היה אגמונט, הגיבור הלאומי ההולנדי. ובקשר לאגמונט, אגמונט היה בחור נשוי, בני 40, בעל ילדים. אצל שילר הוא מופיע כבחור צעיר, מבריק, מלהיב, וזה כמובן הפך אותו לגיבור עוד יותר אהוב על המוניהם.
זה שילר, אבל אם אנחנו חוזרים לגטה, הוא גם מתמקד במאבק ההולנדי מול הספרדים, ומספר את הסיפור של וילהלם השתקן.
כן, הוא ספר גם של אבותיו, והוא רוצה להוכיח, וזו אווירה נכונה, שמגיע להם את העצמאות. ודרך אגב, עד היום הזה, כפי שאת יודעת, יש בה בבלגיה. חלק של הבלגים הם דוברי צרפתית, וחלק הם דיבר פלמית. והפלמים רוצים עצמאות עד עצם היום הזה. כך ש... מן הדברים הרחוקים הללו, אנחנו עכשיו אל תוך ההיסטוריה העכשווית.
איך הציבור מקבל את המחזה הזה שלו, את הבעת התמיכה בהולנד?
אני רוצה להגיד לך, זה היה קודם כל באוויר. היה אדם אחר, שילר, שכתב מחזה על מאבק השוויצרים לעצמאות. מי היו השוויצרים? הם היו שכירי חרב, אשר התאחדו, ועד הסוף היו להיות הכוח המרכזי של אומה. האומה השוויצרית, שהיא לא בדיוק גרמנית, אם כי משתמשת בשפה הגרמנית,
כן.
אבל יש לספציף התנאים המיוחדים שלהם. והם היו תחת העול הספרדי, ורצו להשתחרר מן העול הספרדי, והצליחו.
אז בעצם אנחנו רואים כאן מגמה בולטת של בחירי הספרות הגרמנית, שתומכים במאבקים של עמים ברחבי אירופה לעצמאות.
עכשיו אני רוצה להגיד לכם פרט קטן שהוא ענק.
כמו כל הפרטים הקטנים שלך, כולם ענקים.
החיים החברתיים באותם ההולנדים היו למעשה די שטחים מפני שהם נהגו להשתכר. כמה גברים הולנדים נכנסים, הם משתכרים. וכשהם משתכרים, לא נשאר במקום לביקוח אינטלקטואלי או ליצירה אינטלקטואלית. אבל עצם העובדה שהיו להם מושבות, סיפקה להם גם שוקולד וגם קפה. וכששותים שוקולד וקפה, לא משתכרים, אלא מצטרפים לחוג ספרותי. כאפשר להגיד שהאימפריה הקולוניאלית, ההולנדית, על ידי סיפוק הצרכים הללו, שינה את המנטליות של הציביליאציה האירופאית.
אז מה, אתה טוען שבזכות הקולוניאליזם שלהם, בזכות העובדה שהם קיבלו פתאום נגישות לתוצרת של שוקולד ושל קפה, הם הפסיקו לשתות אלכוהול, הפסיקו להשחית את זמנם במסבעות, והחלו להשתתף בחוגים ספרותיים ואינטלקטואליים.
בדיוק.
והעצימו את גורלם.
בדיוק.
המסקנה, השוקולד מרומם אומה, האלכוהול מנחית אותה.
זה נכון, אבל השוקולד זה משמין.
בסדר, אנחנו לא דואגים משמה, אנחנו דואגים מגורלה של אומה.
זהו, זהו, את צודקת.
הזכרת קודם את שילר, שכמו גתה גם הוא עסק בצורך, הפעם של השוויצרים, לתפוס עצמאות. ואילו גתה מדבר על הצורך של ההולנדים. הייתה אינטראקציה ביניהם? כלומר, היה איזון הדדי?
בהחלט. ואני רוצה להגיד לך שגתה ניצל את העובדה ששילר היה פרופסור להיסטוריה. הוא קודם כל מצא לו מקום עבודה באוניברסיטה, ואחרי זה דאג להפיץ את הספרים שלו. גתה היה שר, אל תשכחי. והייתה אוניברסיטה של ינה, שם עשו לו קתדרה כדי לעשות היסטוריה שלו, וזה עשה אותו מאוד מאוד פופולרי, מפני ששילר בחר נושאים שהפכו לאחר זאת נכסי צאן ברזל לתרבות האירופאית. הוא כתב למעשה מחזה על הבתולה מאורליאן, ז'אן דארק, הגיבורה הלאומית של צרפת. הוא כתב מחזה על מרד השוויצרים, גם כן תופעה מאוד מאוד מתקדמת, מפני שהיה איזה ברית סתומה וסמויה בין המלוכה הצרפתית לבין החיילים השוויצרים השכירים. ברית שנמשכה מאוד בשנים.
שמה האינטרס שעומד מאחוריה?
מאחוריה? עכשיו, להיות ציני, אני אגיד לך מה אני חושב.
בבקשה.
השוויצרים לא ידעו צרפתית. אבל כן, הם יכלו לשרת את כל מיני סיעות צרפתיות, שהם לא כל כך הבינו למען מים ולוחמים. ככה תכתב את ההיסטוריה, והברית הזאת בין השוויצרים לבין מלוכה הצרפתית תימשך עד למהפכה הצרפתית. תמיד יהיו למלכי צרפת גוף של חיילים שוויצרים של יהודה צרפתית, ועל כן הגנו עליהם. בצורה האנושית ביותר.
Thank you.
ושילר, שהיה, כפי שאמרת, פרופסור להיסטוריה, הופך את הסיפורים ההיסטוריים האלה גם ליצירות אמנות.
בהחלט. קודם כל, הקריאה לחופש השוויצרים מופיע אצל שילר. הקריאה לחופש ארצות השפלה מופיע אצל שילר. משנה זאת, שילר היה המלווה הפוליטי הנאמן של גוטה.
דיברנו קודם על ההיסטוריה הפרטית של גוטה. מי היה שילר?
שילר היה קצין שעסק בהיסטוריה, וכהודות לגוטה קיבל מינוי באוניברסיטה. ואחרי שקיבלו באוניברסיטה, הספרים שהוא כתב נחשבו למדעיים ובעלי משקל היסטורי איתן. אני רוצה להגיד לך שגוטה התפלא מאוד מן האומה השוויצרית, שזאת הייתה אומה של איכרים, אשר מאז 1291 הייתה קשורה במין ברית. ועד היום שוויצריה נקראת אידגנוסלשפט, כלומר קהילה הקשורה בברית. אייד זה הברית, צבוע, אידגנוסלשפט זו קהילה. Okay. כך שההתבטאות שלה לא הייתה דומה של ארצות אחרות.
יש בעצם בתקופה שבה אנחנו עוסקים הזדמנות נדירה לראות את ההתגבשות ואת היצירה של מדינות חדשות, של אומות חדשות. זה מאוד דריתק גם את גוטה וגם את שילר.
אני רוצה להגיד לך, כאשר באזורים תחת שלטון ספרדי, מצבם של היהודים היה הכי גרוע. היו תחת שלטון האינקוויזיציה, עם כל מה שנשמע מזה.
הזכרת קודם את מרד ההולנדים בספרדים.
כן.
בהרבה מאוד מובנים האירוע הזה נחשב כאירוע שגם מסמל את סוף האינקוויזיציה.
כן. מפני שהפרוטסטנטים ששולטים עכשיו בהולנד אינם מעוניינים באינקוויזיציה שהיא מוסד קתולי. ועל כן שחרור הולנד הביאה גם ברכה ליהודים.
בעצם האינקוויזיציה, אנחנו כולנו זוכרים אותה, או בעיקר זוכרים אותה, מתקופת הזהב של היהודים בספרד, שהסתיימה ברדיפה הנוצרית אחר היהודים, והצורך לחיות כאנוסים, כמומרים.
אבל כאן כרגע יש לנו דוגמה מעניינת, שהציירים ההולנדים הפרוטסטנטים פנו אל היהודים בחיבה גדולה מאוד, וציירו את חיי היומיום של היהודים.
אבל צריך לזכור שהאינקוויזיציה נמשכה במשך עשרות רבות בשנים, ובעצם אתה מדבר על סופה רק במאה ה-17.
הגיע הזמן.
בהחלט הגיע הזמן. אז בוא ספר לנו איך זה קרה.
קרה שהפרוטסטנטים השתלטו, והפרוטסטנטים לא קימו אינקוויזיציה. אינקוויזיציה זאת המצאה קתולית.
אבל השתלטות הפרוטסטנטית הזו נעשתה בכוח הזרוע?
כן, בהחלט.
בוא תספר לנו איך זה.
והגיבור ויליאם השתקן, שנקרא ככה מפני שידע לשתוק בוויכוחים פוליטיים ולא לגלות את ליבו, זה פרט מעניין מאוד.
מעניין ונדיר מאוד גם, כן, לגבי מנהיגים בהיסטוריה.
פוליטיים, פוליטיים.
פוליטיים, בהחלט. כן.
שלמעשה, רמברנט, הצייר הגדול, אהב לגור בשכונה היהודית, שכבר לא הייתה נרדפת, כבר לא הייתה רועדת בפחד האינקוויזיציה, והוא מצא מודלים רבים מאוד. הוא צייר יהודים של התקופה במאה ה-17. ככה שכמינה מסוימת, כל הפרשה הזאת מעניינת אותנו מאוד באופן בלתי אמצעי.
Rüslein, 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 Rüslein,
ואימא שטפן היה נשיא גרמני, היו לו אדמות בהולנד, ויותר ויותר הושפע על ידי ההולנדים, הוא דיבר עם הולנדית, והבין שעמדתו היא גם להגן על הפולחן הפרוטסטנטי, מה שהצליח לעשות. ואפשר להגיד שאיתו עם וילהם השתקן נולדה הולנד חדשה, סובלנית, מתקדמת, חלוצת מדעית, אשר למעשה הייתי הדוגמה של אנגליה במאות הבאות.
מעניין. כן. אבל בעצם לפי מה שאתה מספר כאן, זה פחות מאבק של עצמאות לאומית, אולי זה מוקדם עדיין לדבר על לאומיות, ויותר מאבק בין דתי, בין זרמים בדת.
או לא, למשל, כאשר הייתה מסיבה והשלטת הספרדית גערה בהולנדים, אז הם הפסיקו לבוא למסיבות שלה. והם קימו את תרבותם, עד עצם היום הזה, בצורה עצמאית מן הכנסייה הקתולית.
וכשגטה מתאר את הניצחון ההולנדי הזה על הספרדים, מבחינתו מדובר במה במופת לשחרור אנושי, ליכולת...
בדיוק, בדיוק. לסבלנות אנושית, לסגנון חדש. הגיבור שלו הוא המורד הגדול והשלטון הספרדי, הוא המושפע לידי הספרדים. ככה שאנחנו עדים עכשיו בכל אירופה למין שחר של חירות, שיורגש לאחר זאת גם באנגליה.
איך זה משפיע על האנגליה?
משפיע על האנגליה מאוד מאוד, כי האנגלים חדלים להיות קתולים, ואפילו פרוטסטנטים, עד עצם היום הזה. כאשר המלכה הנוכחית קוראת לעצמה מגינת הדת, הכוונה היא לדת הפרוטסטנטית.
וצריך לומר, כשאנחנו מתקרבים לסוף התוכנית ומדברים על הדת הפרוטסטנטית, שלמעשה הדת הפרוטסטנטית לא רק שינתה את דפוסי האמונה הנוצרית, היא שינתה את דפוסי המחשבה בכלל, כי היא הביאה איתה גם את אתוס העבודה הפרוטסטנטי, ובהרבה מאוד מובנים גם עוררה את הקפיטליזם בעולם.
היא הביאה למערב אירופה את הגאולה, האומרת שמי שמצליח בחיי יום יום, מצליח גם בשמיים, ושאלוהים יותן לנו סימנים כדי להבטיח לנו שאנחנו בדרך הטובה. אם אנחנו מתעשרים, סימן שאלוהים מסתכל עלינו בחיוך ועובדת אותנו. זה מחשבה מאוד דירקציונית, מפני שלמעשה אומרת שהעניים הם מקוללים על ידי אלוהים.
בדיוק, אתה אומר שהביאה לאירופה את הגאולה, אבל היא גם הביאה לאירופה מחשבה מאוד בעייתית. היא למעשה מקדשת את בעלי הממון. היא אומרת, מי שיש לו כסף, הוא נאהב על ידי האלוהים. יש פה חיבור בל ינתק בין היכולת להרוויח לבין הקדושה הדתית, לבין האמונה הדתית.
כן, אבל זה תומן בחובו התפתחות של החברה הקפיטליסטית. על מנת שכל אחד ירוויח עוד יותר, וירגיש שאלוהים אוהב אותו עוד יותר.
וכך למעשה, הפרוטסטנטים מצעידים את אירופה קדימה מבחינה תעשייתית, מבחינה כלכלית, מעודדים צמיחה, ויוצרים את התשתית לקפיטליזם שאנחנו רואים היום, כשאפשר לראות שעד הימינו אנו, האתוס הזה, אתוס העבודה הקפיטליסטי, עדיין מנחה, גם אם לא מתוך אמונה דתית, אבל בטח ובטח, הערכת האדם היום, בהרבה מאוד חברות ובהרבה מאוד מובנים, נמדדת לא מעט על פי הכסף שהוא מצליח להרוויח.
כן, זה לא ספק, אבל אם אני מסתייג ממה שאמרת, שזה לא שייך, עניין העידוד הדתי לא שייך היום. יש חוגים ששם כן שייך.
בהחלט.
ועל כן שם...
אבל מסכנים. אני אומרת שהיום אתה לא צריך להיות דתי כדי לחשוב שמי שיש לו כסף הוא המודל האדם המצליח.
לא, אבל אנשים שחושבים שההצלחה מוסיפה להם הרבה כסף, הם הרבה פעמים דתיים.
מעניין מה גטה היה אומר על זה.
שעה היסטורית. מרומנטיקה לפרוטסטנטיות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על גתה ושילר באירופה של המאה ה-17. ערכה נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, רועי קנטן וסגי פרלמוטר. בתוכנית הושמעו יצירות של המלחינים בטהובן, ונגליס ושוברט. כמו כן הושמעו קטעים מן המוסיקה של המהפכה הצרפתית, שירי עם הולנדיים ומוסיקה לבית הכנסת מתקופת הברוק בהולנד.